טוב, אנחנו נמצאים בדף ד', אנחנו עוברים עכשיו לד' עמוד ב'. לפני שבועיים למדנו את הדין שנקרא הילך. מחלוקת רב חייא ורב ששת. רב ששת אומר שהילך פטור. אדם חייב שבועת מודה במקצת. אם בזמן שהוא מודה הוא אומר הילך, וראינו את השיטות השונות, צריך לשלם, צריך רק להציע, אם זה במילבו, פיקדון, אבל אם הוא אומר הילך ואיכשהו יוצר סוג של תשלום או כמעט תשלום מיד, אז הוא פטור משבוע. הגמרא עכשיו מביא ראיות, שאלות, להוכיח אם הילך פטור או אסור, ואנחנו היום הולכים ללמוד את הראיה הראשונה, שהוא הראיה מהמקרה שנקרא סלעים דינרים. שהמקרה הזה, חוץ מלהיות ראיה שהילך פטור, או שכן או שלא, בסוף שתובע זה לא ראיה, אבל הוא מכניס המון המון גורמים נוספים. כל אחד ראוי אולי לשיעור בנפרד, אנחנו נעשה את זה ביחד. וכך גם נברר גם את הילך וגם שיבוד קרקעות וגם עוד סברה אחת לפחות. וזה מקרה מאוד מאוד חשוב. מה המקרה? אומר הגמרא, מיתווה. סלעים דינרין. סלעים דינרין פירושו שטר, כפי שרש"י מסביר, שטר שכתוב בו, פלוני לבא מפלוני סלעים, ולא פיריש כמה. וכן שש כתוב בו דינרין סתם. כלומר, כתוב שאתה מחייב כסף, לא כתוב כמה. כיוון שזה בלשון רבים, כלומר, כסף של, של חזר זה מטבעות, אז כתוב סלעים. זה אומר מינימום שתיים. אבל לא כתוב אם זה יותר. מעל ועומר חמש ולא ועומר שלוש. אז זה מקרה של מודה במקצת, כי הוא טבע חמש והוא הודע לשלוש, וברקע יש את השטר הזה שמחייב מינימום שתיים, אבל אולי יותר, זה לא סותר את זה שזה יכול להיות יותר, כתוב סלעים בלי לכתוב כמה. אז יש מחלוקת תנאים, רבי שמעון עזר אומר, הול והודה במקצת תנא היא שווה, מודה במקצת חייב, רבי עקיבא אומר, אינו אלא כמשה ועדה הוא פטור. אנחנו לא ניכנס לשאלה של משה ועדה. רש"י כאן מסביר, משה ועדה, הנה רש"י, אינו אלא כמשה ועדה, מדהב אלי למימר שתיים, והשטר מסייר, וכמדה לא פירש נקרים דברים ששניים היו, לכך הוא צריך לפרש, תמיד סלעים שתיים, וכמדה מה שלוש, משה ועדה. וחכמים פטרו את משה ועדה מן השפוע. אז רש"י אומר כמה שחשוב לנו שזה דין ברבנן. נראה, מוציא את המציע לא ישפע משום תיקון עולם. מילים שלא מופיעים ברש"י, המשך המשנה בגיט דף מ"ח, המוציא את המציע לא ישבע משום תיקון עולם. אדם שמתנדב בלי שהייתה תביעה, אז הוא לא צריך להישבע. זה לא בדיוק המקרה פה, כאן הייתה תביעה. אבל רש"י, לכן רש"י מסביר, כיוון שהשטר מסייעו, כיוון שלא פיריש תיקים דברים ששניים היו, אז אין, יותר משניים אין לחץ. זה לא כמו תפייה רגילה שאתה מפחד ממנו, ואז אתה מודה במקצת, יש את הספרה של אמנו, שמשתמות היא כמה שתמת, הוא מנסה להרוויח זמן. אלא כאן, הוא יכול להגיד שתיים, וזה מכובד מאוד, כי השטר, למרות שלא כתוב שתיים, אבל הוא קצת שתיים. נראה שלא בדיוק מסביר, הוא אומר במילים, כמן דלא פירש, ניכרים לדברים ששניים היו. שטר שכתוב בו סלעים ולא יותר, אז, ולא פירוט יותר, אז הפשט הכי טוב שזה בדיוק שניים. כי מיות רבים שניים, אז לא צריכים לכתוב מספר. אם זה יותר, אז זה קצת תמור, למה לא כתבו יותר. רש"י כאן הולך על קבל דק, ראשונים מסבירים, כי בסופו של דבר הגמרא תכתוב, כדי להסביר משהו שכרגע לא יודעים, זה שונה בגלל שהשטר מסייע. אז עכשיו אנחנו לא יודעים שהשטר מסייע. אז רש"י אומר, זה מסייע קצת. השטר מסייע כדי ליצור מצב, לפי רבי עקיבא, של משה ועבדה. טוב, זה לא מעניין אותנו. מה שאנחנו מעוניינים בזה שכתוב שיש כאן חיוב מודה במקצת, לפי רבי לזר, אז ממש. וגם רבי עקיבא מודה, רק שמו שיש תקנת הרבנן שלו. אז זה מדיוריית, זה מקרה של מודה במקצת. אז כותב הגמרא. קטני מיד, רב שמן לזר אומר, הול בהודה במקצת התיינה ישבה. אז כתוב שלפי רבי שמעון בן אלעזר, יש כאן חיוב שבועה, תיימה דאמר שלוש, השתיים פטור. אז אמרה לדייקת שהם חולקים רק בשלוש, למה הם לא חלקו בשתיים? רב אלעזר, הפחות רב אלעזר אומר שהוא חייב בגלל שהוא אמר שלוש, אז הוא מודה במקצת. אם הוא היה שניים, הוא גם היה מודה במקצת. אז למה כתוב ששלוש זה מודה במקצת? יש תשובה די פשוטה לשאלה הזאת שהגמרא תביא, אבל כרגע נבין את הטענה. אז הגמרא רוצה להוכיח שהמציאות היא שאם הוא אמר שלוש, אז הוא חייב שבועה, ואמר שניים, הוא פטור משבועה. והי שתה דקמל דיבי, הילך הוא, שמע מינה, הילך פטור. אז הגמרא מציע תשובה. הסיבה שאם הוא יגיד שתיים, מל ואומר חמש, ולא ואומר שתיים, הסיבה שהוא פטור, דיאקנו שהוא פטור, עכשיו נסביר אותו, זה משום שזה מקרה של הילך. היי, הוא לא אמר הילך, אז אומר הגמרא, היי שטר דקמודי בי, הילכו. שטר היא אוטומטית הילך גם בלי להגיד הילך. וכנראה שזאת הסיבה, אז כנראה שהילך פתור. מיד נסביר, וקודם כל נראה את התשובה, לא, לא, אין לך שתיים חייב. כל הדיוק לא היה נכון. יכול להיות שגם בשתיים יש חיוב שבוע, כי הילך חייב. פעדי קטני שלוש, לפוק עם נבי עקיב, דבר מי שבבית, אבל יהיו פתור, וכמה שבוע, נמוד למצד התן, הרי אבי וחייב. כן, כמו התשובה הפשוטה מאוד, הסיבה שהם חלקו בשלוש, זה כדי משום שרבי עקיבא פותר בשלוש. משום משה בוידה. בשניים הוא לא יפתור. כי הוא לא משה בוידה. משה בוידה צריך את מי שמתנדב להגיד יותר ממה שהוא צריך. שניים, הוא חייב להגיד. כי יש שטר. אז רבי עקיבא אמר ששלוש פתור, ורבי אלעזר אומר, לא, לא. גם בשלוש אתה חייב, אבל בשניים הוא גם חייב. אז לא הייתה ראיה. נחזור לעצם מה שמעניין אותנו, הטענה של הגמרא, שבעיקרון שטר זה הילך, והי שטר דקמוד בי, הילך הוא. ואם זה הילך, אז אם הילך פתור, צריך להיות פתור. למה שטר הוא אוטומטית נקרא הילך? הוא לא אומר את המילה, את המילה הילך. רש"י כותב, בדיבור המתחיל של המילים הקודמות, תמיד יום השלוש, פסל כדאי תחשת, דמייתי תיוף תמיד נקד פלוקתי בשלוש וחמש, ולא נקד לא ואומר שתיים. שמה מינה? בשתיים לא מחייב לי רב שמעון אלעזר. וכד מפורש ועזיר, ולמה רב שמעון אלעזר פותר? דכיוון, דכל הודעתו בשטר כתובה, דשטר נמי שתיים משמע, וכל משנות השטר, הילכו. למה? שהרי הקרקעות משובדים על כך. כן, אז רש"י מסביר, למה שטר זה הילך? שהרי הקרקעות משובדים על כך. אבל כי אמר שלוש סלעים, שלישים, אבל פה הוא דלב בשטר כתובה, ואין הקרקעות משובדים, ולב הילכו. אוקיי? אז רש"י אומר לנו, הגמרא אומרת, שטר זה הילך. רש"י מסביר למה. כי איפה שיש שטר, יש שיבוד קרקעות, והרי הקרקעות משובדים על כך, ולכן שטר זה הילך. מה ההסבר? יש קודם כל רקע. מלווה בשטר, אז יש שיבוד קרקעות. מה זה בשיבוד קרקעות? מה הלכה למעשה של שיבוד קרקעות? שאפשר לגבות מלקוחות. אם אדם מוכר את הקרקעות אחרי הלוואה, ואין לו כסף, אז כי הכסף שהוא קיבל, אז הוא מחביא או מוציא או אכל, אז אפשר ללכת ללקוחות ולהוציא מהם. זה נקרא שיבוד קרקעות. אז הלכה למעשה, מלווה על שטר יש שיבוד, מלווה על פה אין שיבוד. ברקע יש לנו שאלה שתוספות כאן שואל, שזה חילוק מדרבנן, מדאורייתא, או שתמיד יש שיבוד או שאין שיבוד, אבל אין שום קשר מדאורייתא בין שטר לבין שיבוד. אבל הלכה למעשה יש קשר, אז בואו נדון בהלכה למעשה עכשיו. אז איפה שיש שטר יש שיבוד קרקעות. הבנתי, מה הקשר להילך? אם אדם מודה שהוא חייב כסף, שנמצא שהוא חייב כסף בשטר, הוא מודה לשטר, שזה נגדו, אז ההודעה הזו נחשבת למודה והיא אומר הילך. ורש"י למה? כי זה משועבד. לכאורה, מה הפשט? יש כאן תפיסה מסוימת לגבי האופי של שיעבוד. שנכסים משועבדים הם למעשה ביד המלווה, ביד התובע. אדם יכול להוציא את הקרקע הזה ממי שלא חייב לו. בא מישהו אחר, רובן לבא כסף משמעון. ואז רובן מכר את הקרקע ללוי. לוי לא חייב כסף לשמעון. ושמעון בא ומוציא ממנו את הקרקע. איך הוא עושה את זה? כי יש לו, זה פירוש המילה שיבוד, יש לו זכויות בתוך הקרקע. לא בגלל שזה מגיע לו. אלא בגלל שיש לו, זה פירוש המילה שיבוד. שיבוד זה סוג של קניין. יש ראשונים שאומרים מפורש ששיבוד זה מקצת קניין. זה לשון הרשב"א בכתובות. אז רש"י כנראה טוען שאם יש לי שטר, ברגע שאתה מודה, אז הקרקע הוא כבר שלי. בסך הכל גם נחשוב מעשית, מה אדם עושה? הוא לא צריך ללכת ולקחת אותו. מטלטלין, אם זה בידך ולא בידי, אני צריך לבוא ולקחת אותו. בינתיים זה לא בידי, זה בידך. אבל קרקע, לא מזיזים אותו. אז אם אני תובע הקרקע ויש שיעבוד, אז לא חסר כלום. לא חסר כלום. אני כאן הבאתי במקור מספר 2 רק בגלל תוספת של כמה מילים שהמנו פרץ אומר בשמו של רשי. אני לא חושב שהוא גרז ברשי, אבל הוא חושב זה הפשט של רשי. פירוש רשי זה משום לשטר ושיבוד קרקעות. אז זה מוסיף רבינו פרץ, וקרקעות לא מחסרי גוביינה, ואם כן הלכו. בקרקע לא חסר במציאות, אין משהו חסר. ברגע שזה מגיע לי, אז זה גם הגיע לי אליי. מה שאגב, מטלטלין שיש משמעות למיקום הפיזי, אם זה בקיס שלך או בקיס שלי, אבל קרקע לא בקיס שלך ולא בקיס שלי. להיות בעיה על קרקע זה שמכירים שאתה בא עם הקרקע. אז כאן יש לו שטר, אז מכירים שהוא בא עם של הקרקע, והקרקע הוא כבר בידו. אין יותר בידו. ברפץ מדגיש את מה שחסר. אין יותר מה שאפשר לעשות. מחוץ מזה, ונגיד שזה שלך, אז זה שלו. וזה כנראה הפשט ברש"י. מיטב ידיעתי אף אחד לא חולק על רש"י. אבל היה אפשר בשטר לזהות גורם אחר. מלווה בשטר, בניגוד למלווה על פה, הוא מיוחד בגלל שתי סיבות. יש שני יתרונות לשטר. אחד זה שיבוד. יש כמובן יתרון יותר פשוט לשטר. מה התפקיד? למה אנשים כותבים שטרות? בשביל הוכחה. כלומר, שטר נותן לך הרבה יותר ביטחון לקבל את הכסף. גם אם לא היה שיעבוד, אבל הסיכוי שלך לגבות הוא גבוה ביותר. אז רש"י לא מזכיר את הנקודה הזאת. זה לא ששטר זה הלך בגלל שהוא בקלות יכול להשיג את זה. רק צריך ללכת לבית הדין ויתנו לו. לא, הוא אומר בגלל שזה משועבד. הרש"י הזה לכאורה, לא שהוא שני אחרים חולקים, אבל רש"י עצמו הוא לשיטתו. אני מזכיר מה שלמדנו לפני שבועיים. איך רש"י הגדיר את הלך? הנה הם לא הוצאתים, והרי הם שלך בכל מקום שהם. קצת חזרה לשיעור לפני שבועיים, הדגשתי, ששיטת רש"י היא, מה זה הלך? אני אומר לו, אתה תובע אותי? אין מה לתבוע, כבר קיבלת. הר"ן אמר שמדובר בפיקדון. כלומר, יש לי חבץ, החבץ הוא שלך, אז הוא שלך. בכל מקום שהם. אפילו שזה אצלי, זה מטל אותם, זה אצלי, אבל זה אצלך. כי לא חסר כלום. אז רש"י כאן מסביר שנכון ששם דיברתי על לפי הר"ן בפיקדון, ואנחנו הסברנו שגם במלווה שלא הוצאתם. אבל איפה שיש שטר זה אותו דבר, הכסף לא נמצא פה. ואם הייתי צריך לשלם לך כסף, אז עד שאני לא משלם לך, לא שילמתי, וזה נקרא מודה במקצת. אבל יש קרקע, הקרקע הוא כן פה, הוא תמיד פה. מה זה פה? איפה שהוא לא נמצא הוא פה. אי אפשר להזיז אותו. הוא פה, הוא בידך, אז לכן איפה שיש אפילו מילבה, לא פיקדון, איפה שיש מילבה, וזה מילבה בשטר, אפשר להוציא את המילים, מילות הקסמים של רשי. הרי הם שלך בכל מקום שהם. אני חייב לך 50 שקל, ויש קרקע שווה 50 שקל, אז אפילו בלי להגיד את זה, הרי הוא שלך בכל מקום שהם. לכן רשי אומר ששטר זה הלך. Okay. יש כאן נקודה חשובה ברשי הבא. גרסתנו בגמרא, זה גרסת רשי, הייתה, אני חוזר לגמרא, והי שטר דקמודי בי, הילכו. הפשט של הצורת מטבע לשון הוא, אותו שטר, סוגריים, איזה שטר? השטר שהוא עודה בו, הילכו. זה מה שרשי רוצה להדגיש. הכי גסינן, בשטרה דקמודה, הילכו, ולא גסינן כיוון דקמודה. המילה דקמודה בה זה רק הזיהוי. קצת מוזר, כי אין עוד שטר. אבל ככה אני רוצה להגיד, השטר הזה שהוא הודע בו, דרך אגב, השטר הזה שלא מדובר, הוא הילך. למה הוא הילך? כי הוא שטר. שטר זה הילך. אבל הייתה גרסה, יש גרסה, זה חשוב, כי אולי הרמב"ם גורס ככה, אבל קודם כל הייתה גרסה שרש"י מחק, שכתוב, ההי שטרה, כיוון דקמודה בי, הילכו. כלומר, זה לא ששטר זה הילך. שטר פלוס הודעה זה הילך. רש"י אומר, זה לא נכון. דבלב הודעתו נמי כל שטרי הילכו. ואחי פירושו, ומי דקמודה בי, זה כתוב בשטר, הילכו. כן, ברש"י עצמו אין את המקף הזה. ואין פסיקים, אבל מה שרש"י רוצה להגיד זה בכתיב שלנו זה פסיק. ומי דקמודה בי, זה כתוב בשטר, הילכו. הסכום שהוא מודה בו, דיינו השטר, זה הילך. למה? כי זה בשטר. אוקיי, נזכור את זה, זה יהיה חשוב אולי להמשך. רש"י לשיטתו, הילך, שטר זה הילך, למה? כי יש כאן חפצה עם בעלות. מטלטלין שייכים ללווה. קרקעות שייכים, לפחות במידה מסוימת, אז כנראה זה מספיק, קרקעות שייכים למלווה. טוב, הבנו, הבנו. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים למהר להגיע לנקודה החשובה בגמרא. הגמרא דחתה את הראיה כי אין בכלל דיוק שאותו מקרה הוא פתור. חולקים בשלוש, אבל גם בשתיים חייבים, לא פתורים בשתיים. אז אומר הגמרא, לא נכון. יחי, רב שמעון אלעזר אומר, הול והודה, מצאת הטענה יישבה, אף זו יישבה מבעילי. כן, מהלשון, שרב שמעון אלעזר שאמר, הול והודה, במקצת הטענה יישבה, שלוש, הול והודה, משהו שהוא אומר שהשלישי זאת הודעה מחייבת. כנראה ששתיים זה לא. אחרת היה צריך להגיד, אף זה, הוא רק בא להוציא ממשיב המידע, היה צריך להגיד אפילו שלוש. אפילו בהתנדבות, זה גם נקרא מודה במקצת. אלא לעולם שתיים פתור. והילה חייב. בכל זאת, יש דחייה אחרת. לא, אתה צודק ששתיים פתור. אבל לא מהסיבה שחשבת. שתיים, שטר זה הילך. אבל הילך באמת חייב. אין ראיה נגד רבי חייה, ולטובת רבי ששת. הילה חייב, אבל כאן יש עוד סיבות לפתור אותו. אם יש כמה סיבות לפתור, אתה לא יכול להוכיח. שום דבר. מה עם עוד הסיבות? ושי ניחה, דקמסאי אלי שטר. אינמי, ושום דבר אלי שטר שיבוד קרקעות. ואין נשבעין הכפירת שיבוד קרקעות. טוב, לענייננו, זה סוף הסוגיה. הגמרא מוסיפה משהו באי גדמות אבל מסיפה, אבל זה שומר על אותו מבנה. מה הגמרא אמרה כאן? במקרה הזה של סליין דינין יש שלוש סיבות לפתור אותו אם הוא יגיד שתיים. אחד זה הילך, אם הוא סופר שהילך פתור. דרך אגב, כולם פוסקים שהילך פתור, אז זו סיבה אחת. סיבה שנייה, לשון הגמרא, דקמסאי אלי שטרה. סיבה שלישית, אין נשבעין על כפירת שיבוד קרקעות. יש גזירת הכתוב שאין נשבעין על הקרקעות, והגמרא אומרת בכמה מקומות, שכמו שאין נשבעין על קרקעות, כך אין נשבעין על שיעבוד קרקעות. זה איפה שאדם תובע כסף, ויש שיעבוד, אז אין חיוב שבועה. לכן אי אפשר להוכיח מכאן כלום, כי יש שלוש סיבות עצמאיות. מה עם שתי הסיבות הנוספות? טוב, שיבוד קרקעות, אנחנו מבינים את המילים. יש כאן בעיה, תוספות או משרים אחרים, למה זה נקרא, מה כן היגיון, אבל המילים הן ברורות. אדם, אם הייתם מבקש ממך קרקע, אומר, אתה חייב לי שני עצים, ואתה מודה באחד, אתה לא חייב שבועה, כי אין יש בעיה לקרקעות. אותו דבר גם בשיבוד קרקעות. אני אומר, אתה משועבד לי, לשלם מהקרקע, 100 שקל, ואתה מודה ב-50 שקל, אתה לא חייב. הבנתי את המילים. מה תירוץ הביניים? שי ניחד בכמסה ילי שטרה. כותב רשי, שי ניחד בכמסה ילי שטרה. העדים החתומים על השטר מעידים כדבריו שלא היו אלא שתיים, ולכך לא פרשו מניינם, הלכך אין צריך שבוע. מה הספרה? זה די פשוט. יש חיוב שבוע, הוא מודה במקצת, כי אם הלך היה, אז הוא מודה במקצת. אני טבעתי 5, אתה הודעת בשתיים. אז למה אתה לא צריך להישבע על השלושה הנוספים? כי העדים תומכים בו שהוא פטור מאותם שלוש. איך העדים מסיים לו שהוא פטור מאותם שלוש? העדים החתומים על השטר מעידים כדבריו שלא היו אלא שתיים, ולקח לו פרשו מניינם. אז התירוץ, עכשיו הגמרא אומרת ששטר שכתוב בו סלעין דינרין, שכתוב בו סלעין, אז זה כאילו כתוב בו שניים, וכאילו כתוב בו שניים ולא יותר. אז למה לא צריך להישבע? כי מה, זה חוזר למה שלמדנו לפני חודש, יותר. למה נשבעים? כדי לתמוך בסיפור שלי. יש לי תמיכה יותר טובה, יש כאן שני עדים. אמר מוסגר, יש מחלוקת ראשונים, אמור צריך להישבע שבועת עשת. שבועת עשת זה מי שכופר הכל גם כי צריך להישבע. מרשי משמע שלא, כי רשי אומר, עדים החתום על השטר מעידים כדבריו שלא היו אלה שתיים. יש כאן עדות. שהוא פטור, מי שיש לו שני עדים שהוא פטור לא צריך להישבע. אין לזה שום טעם. כן? אבל הרבה ראשונים אומרים שכן, כי עשית, אתה תמיד חייב. לגבי שבועת התורה, שמודה במקצת, הוא צריך להביא קצת בירור, אז השטר הזה הוא קצת בירור. אם זוכרים, לפני חודש למדנו יותר מזה, לפני 6 שבועות למדנו את הראש בנושא עד אחד המסייע הפוטר משבועה, בדף ב' עמוד ב'. אם אדם חייב שבועה, ויש עד אחד שמעיד כמותו אם הוא יפטור. והראש המרה מביא ראיה מהגמרה הזאת. הוא אמר, אם השטר הזה, שכתוב בו סלעין דינרין, זה פותר אותו, כי זה מסייע, אז עדים שזה ראיה יותר טובה, בטח מסייע. ההנחה שלו הייתה, שזה לא, השטר הזה לא מעיד, שזה רק שתיים ולא יותר. זה קצת ראיה. עד אחד זה ראיה יותר טובה. נראה שמשהו זה ראייה מצוינת. הראשונים אומרים שדווקא מינו הוא, אם הוא פטור גם מהסת או לא. לא משנה, לגבי פטור משבועה, כאן למדנו יסוד, וזה המקום שלומדים את זה. לכן המראה מביא גם מפה. שאדם שחייב שבועה, ובמקום להישבע הוא מביא ראייה. זוכר את הביטוי שלה? אז רגליים לדבר. קצת ראייה, סיוע. אחר, בערך שווה ל... תוכן למשקל הסגולי הראייתי של שבועה, אז זה יפתור אותו, כי הוא משלם במטבע אחר. זה באמת המקום. לרעיון הזה, לפי הפשט של רשי, זה כמסייע לשטר, השטר מסייע ללווה, במה שהוא אומר ששניים ולא יותר, אז השטר מסייע ללא יותר, ולכן הוא לא צריך להישמע. אוקיי, אז זה תירוץ מאוד מקומי, במקרה הזה, שפשוט כתוב שתיים. אז זה כתוב שהוא לא חייב יותר, אז לכן הוא פטור משבוע. אין נשבע נשים בתקופות, התשובה השלישית, גזרת הכתוב שלא נשבע איפה שיש בתקופות, אנחנו נחזור לזה ברמב״ם, אבל בינתיים נניח שזה מובן. אוקיי? זה המבנה של הסוגיה. רבנו פרץ, מקום מספר 3, יש לו פירוש אחר לתירוץ של מסייע לשטר. הקושיה שלו הראה שהוא, לא יודע, לא משהו, אני לא שוכנעתי, אבל זה יפה שיש לו פירוש אחר. זה יהיה חשוב. אני רוצה להדגיש, לפי רשי, הפטור שעשה אלה שטר הוא לא חידוש הלכתי. אתה לא חשבה, כי במקרה הזה יש לך ראיה אחרת. מה אומר רבנו פרץ? מקום מספר 3, לא עולם 2 פטור. פירוש הקונטרס לעולם, אי אית לנו לטוס את הרצח, אי לא נקדקם את 2 פטור. תאם עלה משום הלך הוא, דהלך בעם החייו, ושי ניחה דקם עשה אלה שטר. שהשטר מוכיח שאין חייו ולובה אלה 2. כי זה לא לשון של רשי, גם פה רבנו פרץ לא מצטט את רשי, כמו שהיה גם פרץ הקודם. הוא ממפשט ברשי. השטר מסייע, ברשי אמר, שזה כתוב, אינו חייב אלה 2, אז הוא שיפר את זה קצת. השטר מוכיח שאין חייב לובה אלה 2. השטר מוכיח שהוא חייב 2 ולא יותר. אומר הזה רבנו פרץ, זה לא פשטו, בדוחקו. זה לא משמע אחי. אני חושב שלשון הגמרא לא מתאים לזה. זה מסייע לשטרה, שזה שהוא חייב שפועה, אבל השטר הוא במקום השפועה. ופרץ לא אוהב את זה. כלומר, יש כאן מחייב של שפועה, כי הוא מודה במצד, באמת, ואילך חייב. אבל למרות שהוא מודה במצד, הוא פתור, כי את החיוב שפועה, הוא יכול למלא בצורה אחרת. לא שאין מחייב, יש מחייב, אבל הוא משלם, מקיים את החיוב, במטבע אלטרנטיבי. לא משמע אחי, אלא משמע אחי. והילך בי אלמה חייב, למוד במקצת חייב, ושייני האחה, זה טעות, שייני האחה, דחשב לי כופר הכל. כלומר הוא רוצה שבמקרה שלנו, הוא לא יהיה מוד במקצת, הוא יהיה פטור. לא שהוא חייב אבל נפטר, אלא יהיה פטור. דחשב אחה לי כופר הכל, משום נקבסה ילי שטר. אז אני לא יכול להסביר את הקושיה יותר טוב ממה שכתוב פה. רבינו פרץ לא אוהב את הלשון. שייני האחה, הוא הבין ככה, בדרך כלל הילך חייב, ושייני האחה, שהוא פתור. כמו שהילך פתור, יש כאן משהו לא באיך להישבע בצורה אחרת, אלא איך להיות הילך פתור בצורה אחרת. מה הפשט? לכן נראה לי דרכי פירושו. ויולם שתיים פטור דהבי כופר הכל. והילך ביום החייב דהבי מודו במקצת. ושייני אחד החשב כופר הכל. משום. תקמסה אלי שטר אל המלבד השתיים. ומזה לא היה יכול לכפו. כמו הוא שינה, מסי אלי שטר, מי זה הלי? איך רשי למד? מסי אלי ללווה. איך אומר אמר פרץ? מסי אלי המלווה. כיוון שלמלווה השטר מסייע בצורה מוחלטת, מינימום שתיים ודאי חייב, לכן הוא לא חייב, השני לא חייב שפועה. והשטר לא מצא משהו פחות משתיים, ואם כן, לא הווה טוב אליי מן השתיים, ומזה לא הודה לו כלל. והווה אליי כופר הכל משום הכי פתור. מה הוא אומר? אם אתה מודה בדבר שלא יכולת לכפור, כי יש עדים שאתה חייב שתיים, אתה מודה שאתה חייב שתיים. אני מביא שתי עדים שאתה חייב שתיים, אתה מודה שאתה חייב שתיים. אז זה לא שפועה, זה לא הודעה מחייבת שפועה. אם כן, לא הווה, הוא אומר כאן דבר כפול. אני רוצה לפני שבועיים בבן הפרץ הקודם. לא הווה טוב עלי מן השתיים, ומזה לא הודה לו כלל. אין כאן לא תביעה ולא הודעה. זה חשוב להדגיש את המילים האלו, כי אולי נראה וריאציה אחרת כשנקרא את הרמב״ם, אבל הוא אומר זה לא נקרא הודעה במקצת, כי מה שכלול בתוך השטר, אני לא תובע ממך, ואתה לא מודה לי, כי אתה לא יכול שלא להודות לי. זה אומר בהתחלה, דמיזה, הוא אומר כאן כמה דברים שהם קצת שונים זה מזה, דמיזה לא היה יכול לכפור. הודעה שאין לך אפשרות לכפור, איננה הודעה. זה לא הודעה עם משמעות. דעשתה לו אם לא ציפר משתיים. ואז הוא מוסיף, אם כן, לא הווה טוב עלי מן השתיים. ומזה לא הודה לכל. אין, לא תביעה ולא הודה. מה שבן פרץ עושה, זה סוג של הילך. הילך רגיל חייב. אבל זה סופר הילך. כי מה הייתה הסברה של הילך? אתה לא תובע. מה שאני נותן לך, אתה לא תובע. כאן, אתה בטח לא תובע. כי יש לך עדים. ואני לא יכול לכפור שם, אז למה לדבור אותי? כשתובעים מישהו זה כדי שהוא יענה. כאן אין לי ברירה. אז אני לא עונה לתביעה שלך. אני נכנע כי אין לי ברירה. אז זה לא נקרא לא תפייה ולא הודעה. זה הפשט של רבינו פרץ. בקיצור, לפי רשי, השטר מסייע ללווה, אז הוא חייב שבועה, והשטר ממלא את השבועה. לפי רבינו פרץ, השטר מסייע למלווה, נו, מה אתה עוד יותר טוב? לא, אז זה סיבה לפתור את הלווה. כיוון שהמלווה כאן הוא עמדה כל כך חזקה, יש לו כבר שטר, אז לא מדובר במדבר מקצת. מדובר רק בטובי עוד שלוש, שתיים, יש לי שטר. עוד שלוש אני רוצה, אבל עוד שלוש הוא כופר עכו, ולכן הוא פתור. אוקיי? זה מבנה של הסוגיה. יש שאלות? כי עכשיו אנחנו הולכים להסתבך. קדימה. אני מביא את את הרשב"א, מיד נקרא את הרמב"ם מפה. מקום מספר 4. כתב הרמב"ן. זר. דשמינן משמייתן, דהיך דתיין איניש, מנה לי בידך חמישם, אית לי עליי וכתם ידך. לא שטר עם שני עדים, אלא כתב ידו. כתב ידו, מה ההבדל בין שטר חתום על עדים לבין שטר חתום בכתב ידו? מבחינת הראיה, זה אותו דבר. שנייה, רודד מאיר, או שואל, אני לא רואה סימן שאלה, אז כנשהו מאיר, בדרך כלל מסייע אלי שטר הזה סיוע למלווה. כשמישהו אומר לי בדרך כלל, אני מניח שהוא עכשיו חזר מבדיקת הסידי של בר אילן, על מילי מסייע אלי שטר. אני לא ביצעתי את זה, ואני מאוד מסופק אם אתה צודק, מה זה בדרך כלל? מבחינת הלשון הזאת, זה לא מה שהפריע לרבינו פרץ. יכול להיות, בסדר, יכול להיות. אני לא חושב שאתה צודק. מבחינת הדקדוק של המשפט, לא, אין ראיה בכלל. לא, אני לא יודע, לא משכנע אותי. חזרה לרשב"א. מה ההבדל בין שטר חתום על ידי עדים לבין שטר חתום בכתב ידו? תשובה, מבחינת הראיה שבדבר, זה אותו דבר. ברגע שמקיימים שטר עם עדים, אז זה ראיה גמורה, וכתב ידו, אז מקיימים את הכתב ידו, וזה שטר ראיה גמורה. ההבדל הוא משובדים. שטר שבכתב ידו, לא גובים ממשבדי, רק עדים. הסיבה היא בגלל שיקולים של רבנן בסוף הבא בתרא, לידים יש קול, אז כולם יודעים, אז לכן הלקוחות צריכים להיזהר. מבחינה הזאת, שטר שבכתב ידו זה בדיוק כמו בלפה. אז מה הרמב"ן אומר? זה מבוסס על רש"י, שאם יש שטר, אבל זה לא שטר של לידים, זה שטר של כתב ידו, אין שיבודים, אז אין הילך. כל הסברה של שטר זה הילך, מה הסביר רש"י? בגלל שיש בו שיבוד נכסים, שיבוד קרקעות, וכפי שרבינו פרץ הוסיף, לא מחסרה גוביינה, ולא מחסרי גוביינה. אז אומר הרמב"ן, איך דתיין, הנה, שמונה לי בידך חמיש, שמיתי עליי ובכתם ידך, וכתוב בו נאמנות, כבר הוא לא יכול לטעון פרטי, בחמישים על פה, בעולם מודה בכתם ידו, בקופה בחמישים על פה, ומחוי שבוע דיו הייתה. ויאף אגב דלבצי כפה בחמשין שבשטר, משום דכתב ידו, לאו שיבוד קרקעות היא. משום דכתב ידו, לאו שיבוד קרקעות היא. זה דין. לא צריכים כמו מפורשת. ובבית לא מסייע לשטר. גם הסיבה השנייה לא שייכת, כי לא מדובר פה בפולמית כמו רשי, לא מדובר בסלעין דינרין, אז משהו שאתה לא חייב יותר. כתוב שהוא אמר מראש, אתה חייב לי שתי הלוואות, אחד שטר 50, אחד בעל פה 50, הוא מודה ב-50 שבשטר, אז אתה לא מעיד שהוא לא לווה עוד 50, ולכן לא מסייע לשטר, ואין צריך לומר, כשאין בו נאמנות, בגלל שיכול לומר, פרעתי כדעת הגונים. אוקיי, זה נקודה צדדית. טוב, הרמב"ן צודק. הסיבה ששטר פטור במקרה שלנו, זה או בגלל בסייד השטור הזה, לפי רשי, זה נקודה פרטית במקרה של סלעין דילן, והם חולקים מה היה כוונת השטר. אז השטר מעיד על עצמו במידה מסוימת, שכוונתו זה לשניים ולא יותר. אבל בשטר הרגיל, שכתוב בו 50, ואני אומר, בחוץ מזה, יש לי עוד 50, אתה מודה בשטר ולא מודה באחרים, אז אין כמסייד השטר. והעיקר הוא, שאין כאן שיבוד קרקעות, אז התירוץ שאין יש בן שיבוד קרקעות לא שייך, וגם התירוץ של הילך לא שייך, כי הילך עצמו מבוסס על שיש שיבוד קרקעות. כלומר, שיבוד קרקעות כאן עושה שני דברים. א', הוא עצמו סיבה לפתור משבועה, כי אין יש בן אפירת שיבוד קרקעות, וב', איפה שיש שיבוד קרקעות, אז זה אוטומטית הילך, ואין יש בן בהילך. למען דיימה שומע הילך פתור, וזה שליטתנו. אז בשטר בכתב ידו, אין את שתי הסיבות אלו, ולכן אומר הרמב"ן שהוא חייב שבועה, מצוין, אבל הרמב"ם זרקתיו, אין מול מצד חייבת שיודו בדור שאפשר לא לכפור בו, עד כאן לשונו. בואו נראה את הרמב"ם. הרמב"ם נמצא בפרק, אני מדגיש כמה דברים מעניינים פה. הרמב"ם נמצא בפרק דר, אתה לא חדר לזה. מישהו זוכר מלפני שבועיים איפה נמצא הרמב"ם על הילך? זה היה בפרק א' הלכה ג' תחילה תלכות טוען וניתן הפרק הזה פרק ד' לא עוסק בהילך יש לו כמה דינים פה שקשורים למודה ומקצת המילה הילך לא מופיע בפרק הזה פתאום הלכה ד' כותב הרמב״ם אין מודה ומקצת חייב שבועה עד שיודע בדבר שאפשר לו לכפור בו הרשב"א גמר את הציטוט שלו פה אם אנחנו גומרים פה, אז מה הפשט הרמב״ם? זה כלל חדש, ככה זה נשמע, כלל חדש, שאין מודה מצד חייו עד שיודע בדבר שאפשר לא לכפור בו, והסברה עולה מתוך הבטן. הודעה שלא הייתה לך אלטרנטיבה, לא נחשבת להודעה. אז זה סברה חדשה. עכשיו, אני קצת מכיר את הסברה הזאת, איפה פגשתי את הסברה הזאת? רבנו פרץ, רבנו פרץ טען שזה פשט בגמרא, זה שורת הגמרא שאומר ש דקמסאי לשטר הרשב"א לא מכיר את זה כי הוא אפילו לא, הוא לא מכיר את הפשט הזה בגמרא אבל זה בכל זה מה שכתוב ברמב"ם אבל אנחנו נמשיך לקרוא ברמב"ם מה שהרשב"א לא עשה כיצד מי שטען חברו ויאמר מי הדמרין יש לי אצלך 50 שבשטר זה ו50 בלא שטר לא מביא את המקרה של סלעין דילן, הוא מביא את המקרה של 50 בשטר, 50 מחוץ בשטר. הוא עונה, אין לך בידי אלא 50 שבשטר. אין זה מודה ומקצת, שהשטר לא תועיל בו כפירתו. עכשיו, אז בינתיים זה ההדגמה לכלל של הרמב"ם פתח בו. אין אדם חייב מודה ומקצת, עד שיודע בדבר שאפשר לו לכפור בו. וכאן, הוא הודע בדבר שלא תועיל בו כפירתו. מצוין. ואז מוסיף הרב, אתם מנים הבאות, והרי כל נכסיו משובדים בו. ואפילו כפר בו היה חייב לשלם. כלומר, הביטוי הזה, ואפילו כפר בו היה חייב לשלם, זה המשך של המילים שהשטר לא תועיל בו כפירתו. אבל באמצע, תן לי לסמן יפה, אם קוראים רק את העניינים שהדגשתי, זה משפט מובן, שהשטר לא תועיל בו כפירתו, ואפילו קבע בו היה חייב לשלם. כן, זה אותו דבר. באמצע, הרמב״ם מוסיף את המילים, והרי כל נכסיו משובדים בו. מה זה עושה פה? מה הקשר לשיבוד? לפי ההבנה, שרבינו פרץ, אם הרמב״ם ככה למד, יש בגמרא שלושה טעמים שונים. אחד זה הילך. למה הרמב״ם לא כתב פה הילך? אני לא יודע. טעם שנייה זה שיש כאן כפירת שיבוד קרקעות. סיבה מצוינת. ויש עוד סיבה שלישית שנקרא למקסי אלי שטרה, שלפי רבינו פרץ זה הודעה, לא נחשבת הודעה, אם זה נגד השטר. אם זה בעד השטר, אם זה פסקין למה שכבר כתוב בשטר. מה הרמב״ם כאן מצטט? אם הוא מצטט את הפירוש של בנו פרץ, פרדר, כסאי לשטרה, אז הוא לא צריך להביא את המילים לכל נכס משובדים בו. זה טעם נוסף. שהוא נכון. אבל לא צריכים את שני הטעמים. והרמה משמה, שהסיבה שהוא פטור משפועה זה בגלל ש... כל המשפט, שהשטר לא תועיל בו פירתו, והרי כל נכס משובדים, אפילו לאחר, חייב לשלם. לפיכך נשפע הסת על החמישים. אז זה רמב״ם פלא. עכשיו נחזור, נקרא מה שהרשב"א אומר, ואחר כך נחזור לרמב״ם. הרשב"א ציטט רק את הפתיחה של הרמב״ם. הרמב״ם ז"ל כתב, אין מונעים אצלכם שום דבר שאפשר לפה בו, עד כאן לשונו. ונראה, שהזקיקו להרב ז"ל לפרש כמד ימרינן והא הכה כמדנק את שטר השתיים וכמוד ההילכו, ויפרשו ז"ל, וכיוון שאין יכול לכפור בשתיים, הרי הוא כהילך. Okay? אז מה הרשב"א מציע את הפשט ברמב״ם? אני אשאל את השאלה בצורה אחרת. יש לנו מקרה בגמרא, שהוא מקרה של סלעים דין. ועל זה הגמרא אומרת שלושה טעמים שונים, למה הוא פטור משבועה אם הוא מודה בשתיים. שלוש הוא חייב שבועה, אבל בשתיים הוא פטור. שלוש סיבות שונות למה הוא פטור בשתיים. א', אומר הגמרא זה הלך, ב', כמסי אלי שטרה, ג', יש כאן שיבוד קרקעות. כל סיבה היא סיבה מספקת לבד כדי לפתור. ברמב"ם כתוב, אני צריך לדעות, מקרה קצת שונה, אבל ברמב"ם כתוב שמי שאומר, אתה חייב לי 50 בשטר ו-50 שלא בשטר, והוא מודה בו ב-50 שבשטר, הוא פטור. איזו מתוך שלושת הטעמים שבגמרא, הרמב"ם מצטט כסיבת הפטור ב-50 בשטר, 50 שלא בשטר. אין עוד גמרא בש"ס שעושה גמוד המצד כשיש שטר. הגמרא היחידה זה הגמרא שלנו. לכן ניתן להשוות את זה לגמרא שלנו. אז יש לנו עכשיו, צריכים לבחור מתוך שלושת הסיבות. הילך, מסי לשטרה, וכבירת שיבוד קרקעות. מה אומר הרשב"א? הוא הפשט ברמב"ם. איזו מתוך שלושת הסיבות? אומר הרשב"א, הילך. איפה כתוב ברמב"ם הילך? אז מסביר הרשב"א, לא כתוב, אבל זה הפשט. ונראה שהזקיקו לרב ז"ל לפרש כי מדאמרינן והאחה כמדנק השטרה, שתיים, שטרה דה שתיים, דקמודה בהילכו, ויפרשו ז"ל, כיוון שאינו יכול לכבור בשתיים, הרי הוא כהילך. כלומר, הרשב"א טוען שהרמב"ם הסביר דלא כמו רש"י. שטר זה הילך. למה שטר זה הילך? לא בגלל שיבוד קרקעות, כמו שרש"י כתב, אלא בגלל שאי אפשר לכפור בו. זאת הסיבת ההילך. וכיוון שאינו יכול לכפור בשתיים, הרי הוא כהילך. מי שמודה למה שכתוב בשטר, זה כמו הילך. כי הוא לא יכול לכפור. מה כאן הפשט? אני מזכיר לכם, לפני שבועיים, הזכרתי את הפירוש של הקצות בגמרא, שהיה פירוש אחר מכל הראשונים, שאמר שכל הילך זה זה. הילך זה איפה שאתה עוקר את משמעות ההודעה. אם אני מודה ומיד משלם, אז ההודעה שלי איננה הודעה מחייבת. אז זה מה שלפי הרשב"א, הרמב"ם אומר, וזה רק בגלל שהרשב"א מצטט רק את המילות הפתיחה, כל הודעה שאי אפשר לכפור בה, איננה הודעה מחייבת, ולכן זה הילך. זה כוונת המילים של הילך. כיוון שאינו יכול לכפור בשתיים, הרי הוא כהילך. יפה. מה הבעיה בפשט הזה ברמב"ם? אז למה הרמב"ם כן מזכיר, בהמשך את המילים, והרי כל נכסיו משובדים? אז הרשב"א לא הביא את הרמב"ם, לכן הוא לא שאל על עצמו, הוא הביא רק את הפתיחה של הרמב"ם. וייחס את הסברה שאנחנו ראינו ברבנו פרץ, זה מעניין, אבל מסובך, כן? רבנו פרץ יש לו סברה שהוא מייחס למילים דקמסאי לשטרה, הרשב"א טוען שהרמב"ם יש לו אותו סברה, אבל זה מיוחס למילים הישטרה הילכו. כי יש שלושה תירוצים בגמרא, אז לפי הרשב"א הרמב"ם מביא כאן את הראשון. כמה שיקולים כלליים לחשוב אם זה נכון או לא נכון. סתם שיקולים, אבל זה נראה לי קצת מוזר. הרמב״ם לא הזכיר כאן הילך. אם הרמב״ם היה אומר בפרק הזה יש דין של הילך, ואז היא אומרת הדין הזה, שזה הרחבת דין הילך, סוג של הילך, הייתי מבין, אבל אין כאן הילך. זה היה לפני שלושה פרקים. זה די מוזר, זה באמת נשמע כמו כלל חדש לחלוטין. לא קשור למה שאני כבר מכיר מפרק א', אבל יש כלל חדש. אי, מודה במקצת חייב שבועה, עד שהוא בדבר שאפשר לא לכפור בו. זה מתאים לפשט של רבנו פרץ, שזה כלל חדש שנקרא בלשון הגמרא, זה כמסעי להשטרה. מסעי להשטרה זה השם המציאותי שלו, השם הכללי שלו, הרמב"ם עושה מתוך מקרים, הוא עושה כללים. זה נקרא, כל הודעה שאי אפשר לכפור בו, אינן הודעה, כיצד הוא הודעה כנגד השטר. זה יותר טוב. אבל הפשט של הרשב"א נראה באמת מוזר. ככה הרשב"א הסביר. גם הפשט שמבוסס רבנו פרץ, וגם הפשט של הרשב"א מתעלמים מזה שהרמב"ם כתב, והרי כל נכסיו משובדים בו. למה הוא הביא את זה? כלומר, אם זה הרמב"ם שאתה מסתמך עליו, אז במקרה של הרמב"ן, של כתב ידו, הרמב"ם לא יגיד את זה. כי רק צריכים את שני הדברים. גם שהוא לא יכול לכפור, וגם שהרי כל נכסיו משובדים בו, בתוך השטר הזה. כן? אז זאת הבעיה. אז יש לנו בעיה בנת הרמב״ם. אתה יכול לבחור בהילך, ואז יש לי בעיה למה הרמב״ם אומר שיבוד. אתה יכול לכפור ב... אי אפשר לכפור בו. כמסעי לשטר אשר בנו פרץ, ואז יש לי בעיה למה כתוב, אין כל זה משובדים בו. אתה יכול לבחור ב... אין יש בעין הכפיר את שיבוד קרקעות. אבל אז יש לך בעיה, למה צריך להיות דבר שאי אפשר לכפור בו? אז תגיד שאין יש בעין הכפיר את שיבוד קרקעות. הרמב״ם יש לו כאן שני טעמים מחוברים, כשבגמרא יש שלושה טעמים לא מחוברים. אז איכשהו הרמב״ם הוא לא מתאים לאף אחד מהשלושה, תיאורטית אפשר להכניס את כל השלושה לתוך הרמב״ם, אבל תמיד תהיה בעיה למה יש את הפרט השני. אם זה שיבוד, למה יש, אי אפשר לכפור בו? אם זה אי אפשר לכפור בו, למה יש שיבוד? אוקיי? אז זאת בעיית הבנת שיטת הרמב״ם. כמספר האחרונים, ככה מספר הפירושים ברמב״ם. אני כאן אומר מקוות, הבאתי רק שניים. זה רב חיים ארוך ויפה, שעושה גם דבר אחרים. ובקיצור, מקום מספר שניים מאוד שמח. אבל יש יותר. כל מי שאי פעם חשב על הרמב״ם, אמרתי, הוא קצת שונה, אם תספר פה, תוספת שם. כי הרמב״ם זה באמת מעניין מאוד. לפני שאנחנו נסביר את הרמב״ם, אני מבקש שנקרא את הרמב״ם הבא. הלכה ה. ראשונים, גם האחרונים לא כל כך התייחסו. הלכה ה זה הגמרא שלנו. זה סלעים דימרין. הלכה דלית הוא מקרה שלא מופיע באף מקום בגמרא. כיוון שזה לא מופיע באף מקום בגמרא, אז בכל זאת זה קשור לסוגיה שלנו כנראה. ולכן שאלתי איזו מתוך שלושת התירוצים הוא התירוץ פה. אבל צריכים להבין שהרמב״ם כן מביא את הגמרא שלנו בהלכה ה. בואו נקרא את זה. שטר, שכתב בו סלעים ולא הזכיר מניין. מעל ועומר חמש סלעים, שיש לך בידי, הם הכתובים בו. ועלו ואומר, אין לך בידי אלא שלוש, והם הכתובים בשטר. אף על פי שאין מחייבים לשלוח בשטר זה אלא בשתיים, והרי הודע בסלע שאפשר לכפור בה, כלומר, זה על בסיס הרמב"ם הקודם, כאן יש הודעה במה שאפשר לכפור בה, הסלע השלישי. הרי זה פתור, מפני שהוא... מבני שהוא כמי שיבה וידה. אז כן קוראים יקיבה. בתקנת חכמימי. אוקיי, אז מה הוא אומר? יש כאן מודה במקצת. למה? כי בניגוד להלכה דלת, כאן יש דבר שאפשר לכפור בה. הסלע השלישי. והוא פתור בגלל סיבה צדדית, סיבה דרבנן. לא מעניין אותנו. שכל שישיבה וידה לא ישיבה כמו שבאנו מקומו. וכן אומר לך בירו, אמר לי, אבא שיש לך ביד אימן, ואלא אומר לי, לך ביד אלה חמישים. הרי זה משווה דף אותו משווה דסת. ואין צריך למה עוד המי עצמו, ואמרנו, יעד רבי ידע, ונעד רבי ידע, הוא מסביר את הדין של משווה בידע. אוקיי. אז הרמב״ם אומר, אם אני, הוא לא מחלק בין המקרים. החילוק בין הלך הדל ובין הלך ההי, הוא שבלך הדל יש סלע שלישי, ובלך הדל אין סלע שלישי. אבל חוץ מזה הוא לא מחלק. אז הרב אמר, והחילוק בין דלת ב-ה, זה בגלל שבהלכה יש דין דרבנן שנקרא משיבה וידה. אז נשכח מיד רבנן, הלך הדל והלך ה-ה זה אותו דבר בדיוק. הלך הדלת הוא פטור משבוע, והלך ה-ה הוא חיה בשבוע. הלך הדלת פטור משבוע בגלל שהוא הודה רק במה שאי אפשר לכפור בו. והלך ה-ה הוא חיה בגלל שהוא הודה במה שכן אפשר לכפור בו. כן, זה... זה מחזק את הגישה שאינו יכול לכפור וכן יכול לכפור, זה הנקודה העיקרית. אבל צריכים לשים לב שבהלכה ה' על הסדר השלישי אחורה אין שיבוד קלקלות. אז מה קרה לשיבוד הקלקלות של ההלכה הקודמת? טוב, בואו נראה את רב חיים. כדי שנבין את רב חיים צריכים הקדמה, וזאת שאלה על התירוץ השלישי בגמרא. התירוץ השלישי בגמרא זה שאין נשבע אין הכפירת שיבוד קרקעות. ראשונים כבר שאלו, תוספות על הדף שלנו, שלא הבאתי פה. תוספות שואל, אני לא מבין, גם מיל ועל פה יש שיבוד קרקעות. ומי שאומר שיבוד הדיאורייתא, אז יש שיבוד קרקעות על כל דבר. מדרבנן ביטלו את זה בגלל רחמנא של הלקוחות. בגלל הפסד לקוחות. אבל אין הבדל בין מיל ועל פה לבין מיל בשלב הנושא של שיבודים. ואם כן, אז אף אחד לא יישבע. כל מיל, אז לא תהיה שבועת, לא תהיה שבועת עולה במצעת. האם זה ייתכן? הלכה למעשה היום, זה בסדר. כי איפה שיש שטר, יש שיבוד קרקעות, לא נשבעים. ואיפה שאין שטר, אין שיבוד קרקעות. אז כן נשבעים. אבל מה פשט בתורה? התורה אמרה שיש שבועה שנקראת שבועת עולה במצעת, תמיד יש שיבוד קרקעות. אז תוספות עצמו נותן תשובה לא נעימה. הוא אומר, אין החינמי. תוספות אומר, השבועה של התורה הוא רק במקרים שמחל לו השיבוד. כלומר, לך למעשה אין שבועה, אבל תמצא מקרה שאין שיבודים. אז היה מדובר, אם אדם ימחול את השיבודים, אז יצטרך לשבע שבועת מלב מקצת. כלומר, תוספות אומר, בעצם אי אפשר למצוא מקרה, אלא אם כן אנחנו מסדרים אותו בצורה מלאכותית. תירוץ לא, איך להגיד, לא נעים. יש פרק שלם בשבועות שנקרא, שעוסק בשבועות מלב ומקצת, לפי התוספות הוא נדיר, טוב, הלך למעשה הוא נמצא, בעיקרון הוא נדיר, נדיר ביותר. אז יש רמב"ן בשבועות שעוסק בשאלה הזאת, נותן תשובה עקרונית, בואו נראה מה שרב חיים אומר. הגמרא בשבועות, אפמ"ף, מזכיר גם כן, אין נשבעין הכפירים תכפירת שיבוד קרקעות, ונוגע להלכה אחרת. הלכה של שבועת הפיקדון. יש פרשה בתורה, שאם אדם כופר במה שהוא חייב, ונשבע שהוא פטור, לא רק אמר שהוא פטור, אלא נשבע שהוא פטור, אז אחר כך, כשחוזר בתשובה ומודה, אז הוא משלם, כמובן, אבל צריך לשלם גם להוסיף חומש וגם להביא קורבן. זה נקרא פרשת שבועת הפיקדון. השבועה הזאת מחייבת עונש מסוים. מוסיפים חומש וגם קורבן. מראה גם שמה, שאם זה היה בשטר, אז לא נשבעים. אז לא חייבים. הוא נשבע. זה שבועת ביטוי, הוא נשבע בהתנדבות. אם אני תובע ממך כסף בשטר, ואתה כופר ונשבע, אז אתה לא חייב קרן וחומש ואשם, כי אין כי זה כפירת שיבוד קרקעות וזה לא מחייב שבועה. הרמב״ם מביא את ההלכה הזאת. תוראין רב חיים, הוא מעולם לא מביא את הדין של הגמרא שלנו. אין ברמב״ם, זה נכון. בשום מקום לא כתוב ברמב״ם שלא נשבעים שבועת מודה ומקצת אם יש שיבודים. חוץ מהלכה שרק רן, הלכה דד, אני אנגיע לזה, אבל זה לא כתוב שם, זה רק רמוז. אין מקום שכתוב ברמב"ם. אז רב חיים עושה את החשבון הפשוט. הוא שואל שאלה. הרבה יכולים שואלים את השאלה הזאת בעיקרון. מה זה כל העניין הזה שאין נשבעין על כפירת שיבוד קרקעות? אם אני תובע ממך קרקע, אני אומר, אני מסרתי לך שתי שדות בקבלנות, בסחירות, ועכשיו הגיע הזמן להחזיר. ואתה אומר, אין לך בידי על השדה אחד. אז זה לא נשבעים, אני תובע קרקע ואין שבוע הקרקע. אבל כאן הוא תובע כסף. יש שיבוד, אז הכסף יכול, החוב יכול לשלם מקרקע, והוא יכול לשלם גם אם קמים את האלטלן. השיבוד זה על כל נכסים שלו, והחובת הגוף הוא על כל הנכסים שלו. אז למה הגמרא אומרת שאיפה שיש מלבה בשטר, זה נקרא אין נשבעין על הקרקעות, כמו אין נשבעין על שבועת כיבור קרקעות, יש גם שיבוד מקרקעות וגם שיבוד את האלטלן. יש את שני הדברים. אז יש כאן סיבה לחייב אותה. אז התירוץ של רב חיים, זה הקטע הראשון ברב חיים, שאני מסמן כאן, הוא אומר שאין הכי נמי. לכן הרמב״ם לא פסק את הדין הזה. כי נכון שהוא הודה במקצת על הקרקע, לא מחייב אותו. אבל הוא גם הודה במקצת על המטלטלין, וזה כן מחייב אותו. הגמרא בשבועות מ"א, שם זה מצב הוא הפוך. כדי שאדם יהיה חייב שבועת הפיקדון, הוא צריך לכפור לגמרי. אז המחייב של אותו קרן חומש ואשם, זה בגלל שהוא אמר, אני לא חייב לך כלום. עכשיו, אם הוא יגיד שאני לא חייב לך מטלטלין, אבל כן חייב לך קרקע, אז הוא לא יהיה חייב, כי הוא בכל זאת מציע לו לשלם. למחרות, כדי להיות חייב, תוצאת החיוב של שבועת הפיקדון, אתה צריך לכפור גם במטלטלין וגם בקרקע. והדין הוא שקרקע לא מחייב. ואצלנו, מדי במקצת, הוא לא צריך להודות גם בקרקע וגם במטלטלין. מספיק שהוא הודה באחד מהם, מספיק שהוא הודה במקצת, כדי להיות חייב. אז נכון שהודעתו בקרקע לא מחייב, אבל הודעתו במטלטלין כן מחייב. דין אחרות, אצלנו צריכים או-או, ובשעות הפיקדון צריכים גם-גם. זה מבריק, זה, זה, זה אחד מן הרב חיים הכי בהירים, הכי יפים בכל הספר, לדעתי הענייה. כדי להיות חייב שבועת הפיקדון, כמו השבועה, שבועת כפירת ממון מחייב אותי בתוצאה מסוימת, אז אתה צריך לכפור בכל מה שהוא דרש. אז הוא דרש שנשלם לו או ממטלטלין או מהקרקע, ואני הייתי צריך לכפור גם בזה וגם בזה. וכיוון שהמחייב, ששבועת הפיקדון הוא הכפירה הטוטלית, וזה כולל גם כפירת קרקע, כפירת קרקע לא יכול לחייב. גם אצלנו כפירת קרקע, הודעת קרקע, בכפירת קרקע לא יכולים לחייב. אבל מה זה משנה? כי יש לו גם כפירת מטלטלין והודעת מטלטלין. ואחד מהם מספיק. שם צריכים לכפור בשניהם, וכאן מספיק אחד מהם. זה ההקדמה של רב חיים כדי להסביר דין ברמב"ם. אז קודם כל הוא אמר דבר מעניין, הבנו שבגמרא שלנו יש שלושה תירוצים, אומר רב חיים, לא, תירוץ אחד שופי בגמרא שלנו הוא פשוט לא נכון. הרמב"ם פסק נגדו. צריך להסביר איך זה אפשרי, איך אפשר לפסוק נגד גמרא, אז הוא אומר, בסדר, יש מחלוקת בגמרא. הוא אומר, זה לא נכון שמי שכופר במילבה בשטר, ומודה במילבה בשטר, שהוא פטור בגלל שיש כאן הודעת על שיבוד קרקעות. יש כאן הודעה שיבוד קרקעות, ויש כאן גם הודעה על מטלטלין, לכן הוא חייב. וזה דווקא כך כתוב ברמב"ם, כי הרמב"ם מעולם לא מביא את הדין הזה. עכשיו תשאל אותי, אז למה הוא כן פטור במקרה שלנו? אז כאן אומר רב חיים ככה. הוא אומר, הרמב"ם למד את הגמרא, הרשב"א צדק, הרמב"ם למד את הגמרא אחרת, אבל לא כמו שהרשב"א חשב. למה שטר זה הילך? אומר רב חיים, הפטור אצלנו זה הילך. זהו מסכים עם הרשב"א. אני קצת מתקשה בזה, אבל טוב, זה, הפטור כאן הוא הילך. למה זה הילך? כי שטר זה הילך. ולמה שטר זה הילך? תזכורת. מה הייתה הגדרת הילך לפי הרמב"א? מישהו זוכר מלפני שבועיים? פרק א' הלכה ג'? כתב הרמב"ם, אם אני מודה ב-50 ואומר הילך ונותן לו מיד, הרי הוא פטור. אמרנו כך שברמב"ם, שהילך זה רק אם, לא כמו רשי, זה היה שלך כבר לפני שטבעת. לא. לא מדובר שם בקרקעות, ולא מדובר בפיקדון. אני תובע ממך 50 שקל של הלוואה, ואתה אומר 25, והילך ונותן לו מיד. גם נותן לו וגם מיד. אז הסברנו שההילך זה סילוק, אבל הוא צריך לסלק את החוב מיד. אז בניגוד לרש"י צריך להיות מסולק לפני התפייה, הרב אומר, אם אתה תובע, והתשובה שלי היא שאין לך תפייה, אז אין לך תפייה. אפשר לסלק את זה מיד. זה בניגוד לרן שאמר מספיק שהכסף מזומן. והרב אמר לא, הוא צריך לתת. אז אומר רב חיים ככה. קרקע זה הילך. יש סליחה, שטר. שטר זה הילך. למה? כי יש בזה שיבוד קרקעות. ומה זה אומר? השיבוד קרקעות נחשב לפיראון. למה השיבוד קרקעות נחשב לפיראון? כי יש כאן מציאות של פיראון. ברגע שהאדם מודה, אז הוא פרה. כי לא חסר כאן שום דבר אחר. זאת כוונת הרמב״ם בהלכה. הרמב״ם כותב, אין מודה מצד חייב שבועת שיודע בדבר שאפשר לו לכפור בו. הדין הזה הוא הילך. מה הרמב״ם כאן רוצה להסביר? שלמה שיבוד קרקעות נחשב לפיראון? צריכים את שתי הסיבות. סיבה אחת היא שהניצחון מובטח, ובית שלא חסר כאן, לא חסר כאן גבייה. אם השטר לא היה בו את המשקל הרעייתי, אז מה זה, מה זה משנה שבשטר יש שיבודים? אבל השיבודים אנחנו מתפקחים. הייתי יכול לכפור בשיבוד. אז כלפי שמיה יש לך שיבוד, אבל אין לך יכולת לקבל. זה לא ששיבוד נחשב להילך. זה שהדבר הזה הוא בידך בפועל נחשב להילך. כי הרמב״ם מצריך שאני אשלם לו בפועל ומיד. אז איפה שיש כאן השטר, איפה ששיבוד הוא דוגמה? מלווה על פה, מדאורייתא יש בזה שיבוד. תוספות שאל, יש שם גם שם שיבוד. אומר רמב״ם, נכון, יש שיבוד. אבל שיבוד זה לא הילך. אם שיבוד זה פטור שאין נשבעין על כפירת שיבוד קרקעות, אז זה היה פותר. אבל כפי שכבר אמרנו, הרמב״ם לא פוסק את ההלכה הזאת, כי כל שיבוד קרקעות יש גם שיבוד מטלטלין. עכשיו יש לנו פשט אחר, ששיבודים מהווים הילך. מתי שיבודים מהווים הילך? רק אם זה נחשב לנתינה בפועל לידך. אז איפה שהייתי יכול לכפור רק שאני מודה, אז לא סילקתי את החוב. אבל איפה שלא יכולתי לכפור, אז השטר עצמו נותן לו את הקרקע. אז רב חיים מוסיף שלמה אני אומר ששיבודים נחשבים לפיראון בפועל? כי יש לו את השטר ביד שלו. אם הוא היה בא בלי שטר, אז בינתיים הוא לא גבה. הוא יכול לגבות, הוא עומד לגבות, אבל בינתיים הוא לא גבה. אבל מי שיש לו שטר בידיים, אז השטר בידיים נחשב ל... אני מוסיף את המילים שלי, זה הידית של הקרקע. אם השטר הזה, זה כמו צ'ק. אני הולך לבנק, אני פודט, אני מקבל כסף. כאן יש לי שטר, אני לא צריך אותך, אני הולך לבית הדין, מראה להם את השטר, בית דין נותנים לי את הקרקע, אז מי שמחזיק את השטר, מחזיק את הקרקע. ואם הוא מחזיק את הקרקע, אז לא מעניין אותי שיש גם מטלטלין, כי הוא כבר קיבל, הוא קיבל פירעון. אולי אחר כך אני אשלם לו במטלטלין ואני לא אתן לו את הקרקע. אבל הוא כבר קיבל את הקרקע לידיים. איך הוא קיבל את הקרקע לידיים? כי יש לו את השטר בידיים. לכן, זה הפשט, זה פשט אחר. זה דומה לרש, פתח ברשי. למה השטר ההילך הוא? כי שטר זה שיבוד קרקעות, והשטר מהווה את גוף הקרקע בידיים שלו. כל זה הרב חיים מכניס לרמב״ם. אין מודה מצד חייב שבועת שיודע בדבר שאפשר לא לכפור בו. בלי הקדמה הזאת, שטר לא היה הילך. שטר הילך בגלל שתי סיבות. א', זה פיראון מובטח, ב' זה שיבוד נכסים, וג' זה שיבוד נכסים שנמצא בתוך השטר עצמו. אז לכן, החיים מסביר למה רמב״ם כאן הזכיר שני תנאים. שני התנאים הם חשובים. א', אני חוזר לרמב״ם, שהשטר לא תועיל בו כפירתו, השטר מהווה גשר בטוח להגיע לקרקע, והרי קודם, סליחה, זה גשר בטוח להגיע לפירעון, והרי כל נכסה משובדים בו, המילה בו, רב חיים זה חשוב מאוד, הנכסים משובדים בשטר, אז החזקת השטר נחשב לאלף בטוח ובית מהותי. אז הוא קיבל את הכסף, וזה היסוד של הילך. לא כתוב אלא הילך פה ברמב״ם. אבל אנחנו אמורים לזכור שמה היסוד של הילך? שהוא כבר קיבל את כספו. אם הוא קיבל את כספו מיד, אז אין תביעה. אם אין תביעה, אז אין מודה ממקצת. אם אין מודה ממקצת, אז אין חיוב שבוע. Okay, זה הפשט ברב חיים. כלומר, בעיקרון, אני חוזר לשאלה, הדין, הלך הדל ברמב״ם, לאיזו משלושת התירוצים בגמרא זה מתאים? אז לפי רב חיים, זה מתאים לתירוץ הראשון, זה הילך. אז מה כל ההסברים שיש פה? הסיבה שהוא הילך הוא בגלל שהוא מחזיק שטר ששווה לקרקע בידיים שלו. למה השטר שווה לקרקע? כי השטר הוא 100% יסוד הקרקע, ובית, קרקע. כי זה שיבודים של, של, של הקרקע. אז הוא קיבל את הקרקע כבר בידיים שלו. אם אחר כך אני אשלם כסף, אז זה פדיון הקרקע. אבל בינתיים, אין מה לדבוע. אתה לא יכול לדבוע אם כבר קיבלת. לכן הוא כבר קיבל את הקרקע לידיים. אני סיכמתי כאן רב חיים ארוך. מאוד שווה לקרוא את רב חיים. כי זה גם יחסית, בשביל רב חיים זה גם נכתב בצורה בהירה. וזה מבריק. זה רב חיים יוצא מן הכלל. אבל צריכים לקרוא את הכל. כי החלק הראשון הוא חלק יסודי בהבנת החלק השני. הרב חיים מובן? עכשיו, אני לא מפתיע לכם שהרב חיים צודק. מבחינת הרמב״ם, א', יש כאן הנחות יסוד ברב חיים לגבי פשט הגמרא. לגבי הרמב״ם, אני עדיין שואל את השאלה שמפריע לי, למה מילה הילך לא מופיע פה? אבל, בסדר, זה מה שרב חיים אמר. זה לא כלל חדש, זה יישום של הכלל שהופיע לפני שלושה פרקים בפרגרף הלכה ג'. מובן? אפשר להמשיך? טוב, אני לוקח את השתיקה כהודעה. בתור בסיס להשוואה, הבאתי כאן עוד תירוץ אחר לחלוטין של האור שמח. ההבדל בין האור שמח כאן לבין רב חיים הוא מאוד, מאוד מאיר. רב חיים כאן הוא מאוד רב חיימי, זה ממש בריסקאי. האור שמח הוא מאוד האור שמח כפה, זה לא בריסק. זה שיקול עמוק, קצת מציאותי יותר מרב חיים, אולי מציאותי קצת יותר מדי, אתם יתראו. זה סוג אחר של חשיבה, זה מאוד מדגים את ההבדלים ביניהם. אבל שמח כותב ככה, ואני רב בעיניי, ואני רב לדייתי. ורבינו פסק לכוון דעת הידמה וכמו דבמי קצת. כלומר, אבל שמח מעוניין ברב חי קמייטה כרגע. יש חיוב שבועה שנקרא מודה במקצת, ויש חיוב שבועה של הדעת הידים. או שטר. שטר זה גם הדעת הידים. אם יש לי שטר על 50 ו-50 בעל פה, אז אתה תהיה חייב שבועה גם בלי להודות. למה? כי זה עובדה. שהרמב"ם פסק כמו רב חייא קמייטה שמה, מי השקל אתה חייב לי, ואתה כופר הכל, ויש לי עדים על 50, אתה חייב שבועה. זה היה רב חייא, שלפני שלושה שבועות. ונתבונן. ובאמת, המים, מי כשיבוד קרקעות, גם את אלת משתבלי. ושואל את השאלה של רב חיים שם. למה זה בכלל נקרא שיבוד קרקעות? התירוץ השלישי. למה הגמרא אומרת שכל מי שתובע כסף במיל ובשטר, אז הוא, זה שיבוד קרקעות, זה לא שיבוד קרקעות, זה גם וגם. שאלה טובה מאוד. התשובה של רב חיים הייתה, אין הכי נמי. הרבם לא גורס את התשובה הזאת. האור שמח לא אומר את זה. האור שמח אומר, ואני רואה, ובכל מקום שהוא כופר בו, רק העדים מחייבים אותו, פה מחויב מן השטר, ועדת עדים בשטר, לא גם עוד ומקצת, על זה אמרים, נקום את הדין, ועדה ית מלויים כאים לאחרים, ויפקיע אותם מדי ברחוב. ורק הקעות שאפילו ממכל יגבהם, ובשביל בית קרקעות. מה הוא אומר? אם אתה לא מודה, אתה כופר, אבל יש לי עדים על חצי, לא רק יש לי עדים על חצי, יש לי שטר על חצי, אז בפועל, מה אני אקבל? אני לא אקבל מטלטלין, כי אתה כופר. אם אתה כופר, הנה יש כאן משהו מציאותי, שאני לא משוכנע בו לגמרי, אבל אומר, ודאי, בכל המטלטלין, דילי, ודאי, ית מנוגעים כאלה חיים. הוא לא רוצה לשלם. מי שלא רוצה לשלם, אי אפשר לגבות ממנו בעל כוחו ממטלטלין. כי תמיד הוא יכול להתמינם, כלומר, יכול לבריח אותם. הוא נותן את זה לאשתו, קובר את זה בקרקע, מטלטלין זה ההבדל בין מקלקלין לבין קרקע. קרקע, הקרקע הוא יסוד בטוח לפירעון, ומטלטלין לא. תיאורטית תמיד אפשר לשקרן ורמי לא לשלם אם אין לו קרקע. זה לא 100% בטוח, אבל כן. אז אומר, האור שמח, פשוט מאוד. איפה שהמחייב של שפועה זה הדת עדים, ויש שטר, העדים הם בתוך השטר, אז ככה יש שיבות קרקעות, אז, ואתה שאלת, אבל יש גם את ארטלן, התשובה היא נכון שיש גם את ארטלן וגם קרקעות, אבל בפועל, מה הוא תובע? אני חושב שהוא מסברה פסיכולוגית. מי שבא עם שטר, מה הוא תובע? הוא תובע את הקרקע. כי הוא לא יכול להשיג את המטרטלן. אז מה שהוא רוצה, ומה שהוא יקבל, ומה שהוא רוצה, מה מתפקחים ומתפקחים על הקרקע. אז לכן, אין יש בין השיבות קרקעות. אבל, כשמודה, במקרה רגיל שמודה במקצת, שהוא מודה, אין שטר, אין עדים. או אפילו שיש שטר, והוא מודה. דדייתו להגבותו כל מה דעית לה, אם הוא מודה, אז הוא גם ישלם. ואם הוא ישלם, הוא ישלם מכיסו. בין בקרקע, בין בטלטלין. אז בזה, באמת, אין החינמי, אין פתור של אין נשבוין לכפירת שיבות קרקעות, כי יש גם בטלטלין, כי מתווכחים על שניהם. הוא אמר שהוא ישלם, אז הוא ישלם מכיסו, אולי ישלם מכיסו. זה באמת נכון שיש כאן שתי אפשרויות. ומשום אחי פירוש רבינו, ומשום עדי השטר רבי שיבות קרקע. אז מה הוא לומד ברמב״ם? הוא לומד ברמב״ם, זה יפה, שרמב״ם יש לו שני טעמים. זה לא כמו שרב חיים למד שיש כאן טעם אחד. ברמב״ם יש שני טעמים כי צריכים לטפל בשתי בעיות. פירוש רבינו, משום עדי השטר רבי שיבות קרקע. מצד אחד, אם היינו סומכים על השטר, והיה מחייב של העדת עדים, השטר אומר שאתה חייב חצי, אז לא היה נשבע. כי אם אני בא מכוח השטר, אז ואתה כופר, אז אני מתרכז רק בקרקע, כי זה הדבר היחיד שאני יכול להיות פתוח לקבל, ואין נשבעין על כפירת שיבות קרקעות. אבל משום שהוא מודה, במקרה שלנו, הוא גם הודה. יש גם שטר, והוא גם הודה בשטר. 50 בשטר ו-50 בשטר, והוא מודה 50 בשטר. אבל משום שהוא מודה בהנה 50 בשטר, אז זה אומר שאין זה הודה. עכשיו, כיוון שהוא מודה גם ב-50, כיוון שהוא מודה ב-50 בשטר, מצד ההודעה, הוא כן חייב שפוע. כי אם הוא מודה, אז הוא גם ישלם מכיסו. אז אין כאן פתוח של שיבות קרקעות. למרות שיש שטר. אז הוא אומר, משום ההודעה, לא, הוא לא חייב שבוע. למה? משום שאין זו הודעה, משום שאין לו יכול לכפור, כמו רבנו פרץ. כלומר, זה פרט אחר. מצד המחייב של הדת עדים, הוא לא נשבע. למה? כי זה כפירת שיבות קרקעות. כי כל מה שאתה מתרכז בהדת עדים, וחייב אותו לשלם נגד רצונו, אז רק הקרקע מעניין אותנו. כי זה יהיה בפועל הנושא שנגבה. אז זה כתב הרמב״ם, שהרי נכנסה משובדים לו. אבל כאן יש עוד מחייב. לא מחייב של השטר בתור העדים, אלא מחייב שהוא מודה. אז אומר הרמב״ם, תירוץ אחר. הודעה איננה מחייבת, אם זו הודעה שאי אפשר לכפור בה. איפה זה כתוב בגמרא? כנראה זה כמסע ילי שטר, כנראה כמו רבינו פרץ, כנראה, אני מקור אחר. אז זה משום דינו יכול לכפור, שבכך, שכבר מחויב לשלם מחמת השטר, ואף אם כפר חייב לשלם. אז הרמב"ם מסביר, לפי האור שמח, הרמב"ם מסביר, כמו הוא גם כן מתרץ, שני דברים. קודם כל, השאלה המעניינת, למה זה נקרא שיבוד קרקעות? יש גם מטלטלין וגם קרקע. אז הוא אומר, הרב חיים אמר, אין חינמי. הרב אור שמח אומר, לא. במקרה של הודעה במקצת, אתה צודק. אבל במקרה של הודעת עדים, אז זה נקרא כפירת שיבוד קרקעות. המקרה שלנו הוא מקרה מורכב. יש גם שטר, שזה עדים, ויש גם הודעה. אז מצד העדים הוא פטור, למה? כי אין יש בעיה כפירת שיבוד קרקעות, רמב"ם כן פוסק את הדין הזה. איפה הוא פה? ומצד ההודעה, ועל ההודעה אני לא אומר אין נשבר כפי השוב בקרקעות, כי בכסף שאתה מודה, אז אתה מודה על הכסף המטלטלין, ולאו דווקא על הקרקע. אבל בזה ההודעה איננה הודעה, כי כיוון שבכל זאת יש כאן שטר, אז ההודעה שאי אפשר לכפור בה, ולכן אין כאן ההודעה המחייבת. אז מצד מודה ומקצת אין כאן הודעה, ומצד הדעת העדים שיש מחייב, אבל זה מחייב של קרקע, ולכן אתה פטור. אז ככה רמב"ם מרכיב את שני התירוצים במשפט אחד. זה גם מבריק. השאלה אם זה פייר, כי רמב"ם לא בדיוק אמר, יש לי שני טעמים לשתי הבמינות, אלא אמר, יש לי טעם אחד מורכב. בסדר, יש בעיה בקריאת הרמב"ם, אבל זה מה שהוא רוצה להציע. באתי אומר, כרגע לא התמין, ויש כאן גם שיבוד מטלטלין, וגם אם יתמין, יש כאן שיבוד מטלטלין, אלא שלא ניתן להפעילו. אתה שואל שאלה, כרגע, תן לי לקרוא את זה עוד פעם, כרגע לא התמין. אתה שואל על, על, על המשפט הראשון באור שמח. מה זה כל הספרה הזאת שכרגע לא... בסדר, אני אמרתי, זה... אני לא משוכנע שאור שמח צודק. אור שמח אמר שאם אני מביא עדים, אני מביא שטר, שאתה חייב לי כסף, חצי מהתביעה שלי, אני תובע 100, ויש לי שטר על 50, ואתה כופר הכל, אני חושב שהוא אומר סברה פסיכולוגית, כיוון שאתה יכול להתמין, אז מה אני תובע? אני לא תובע שאולי תעשה לי טובה ולא תהיה אפקטיבי, ולמרות שאתה כופר, בכל זאת לא תהיה ממש חכם, ונוכל לתפוס אותך. אני לא סומך עליך, אני יודע שאתה לא רוצה לשלם, אז עיקר התביעה שלי, זה לא כתוב בעצמך, אני חושב שהכוונה היא עיקר. עיקר התביעה שלי, אני מושפע מהרמב"ן, שאני לא מביא אותו היום. הרמב"ן בשבועות שהביא כמה ספרות כאלו, שאני רוצה לדעת מה עיקר המטרה אצל התובע. אז אני חושב שזה הפשט בראש שמח. מי שתובע עם עדים, אז עיקר תפייתו על קרקע, כי רק על הקרקע יכול להיות פתוח. מטלטלין, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אז זה לא משהו תובע. יש בזה ספר. הראש שמח אמר את זה בצורה יותר חזקה ממה שאני אומר את זה. הוא אומר, כיוון שהוא כופר, אז כל המטלטלין די ודאי די יתמינו ימכירים לאחרים. לא יודע אם זה ודאי, זה לא כל כך קל להיפטר מכל המטלטלין שיש לך, אתה צריך לרוקן את הבית שלך, יש לך ספרים בבית, יש לך כלים, בגדים, מה, הוא צריך להיות גבר ארטילאי, אפילו מגלימת על כתפי, כן, בסדר, זה הרבה כסף כדי שבעיקרון הוא יכול. אז אני חושב שהפשט הוא ככה, בעיקרון הוא יכול להתמין הכל, וישאר עם כלום, ואז רק נגיע לקרקע, אז לכן זה נקרא כפירת שיבוד קרקע. אבל איפה שהוא מודה, אז ההודעה שלו לא הייתה רק הודעה בקרקע, הייתה גם הודעה במטלטלין, כי אולי הוא ישלם מטלטלין, סביר אפילו, דתו להגבותו, כל מה דעית לי, הוא מתכוון לגבות, ברגע שאתה מודה, אז אני מתכוון לבוא אליך ולקבל את הכסף, מה שיש לך זה לא משנה לי, יכול להיות מטלטלין, יכול להיות קרקע, יכול להיות כסף, אז לכן זה לא נקרא כפירת שיבוד קרקע. זה הפשעת שלו. אני לא... אתה רוצה להתפקח איתו? בבקשה. זה לא החלק המעניין. זה ספרה. אמרתי, זה ספרה. זה קצת בלבטיש. כן, זה לא בריסק. זה לא בלבטיש, זה לא בריסק. זה למדנית בצורה אחרת. מה שמעניין, זה שהוא רוצה עכשיו להכניס זה לרמב״ם. הוא אומר שהרמב״ם במשפט הקצר, שהרי השטר אי אפשר לכפור בו, ויש פה שיבוד נכסים, ולכן הוא פתור שזה לא טעם מורכב, אלא שני טעמים לשני מחייבים. יש מחייב של מודה במקצת, תשובה, אין הודעה, נחשבת להודעה אם הוא לא יכול לכפור, ויש מחייב של העדת עדים של השטר, תשובה, השטר פונה, בעיקרון השטר פונה רק לקרקע. כמה שהשטר פונה רק לקרקע, אז אין כאן מחייב שמודה במקצת מצד העדת העדים, וזה הפשט ברמב״ם המעניין הזה. בסיכום, אולי נקודה הכי מעניין, טוב, יש כמה נקודות מעניינות פה. הגמרא אמרה שלושה טעמים. אחד מהם זה אין לשבין הכפירת שיבוד קרקעות. ראינו קצת במקרה מחלוקת אם הרמב״ם פוסק את הטעם הזה או לא. כי בטעם הזה יש בעיה עקרונית, לוגית. למה מלווה בשטר נקרא שיבוד קרקעות? השיבוד קרקעות הוא רק חלק מהתמונה. אז יש תירוץ אחד של הרב חיים, יש תירוץ אחר של האור שמח לשאלה הזאת, ולהגיד את האמת, יש חמישה, שישה תירוצים, או יותר נכון שלושה תירוצים של הרמב״ן בשבועות לשאלה הזאת, שאלה חשובה, וזה, הזכרנו חלק מזה. יש תירוץ בגמרא שנקרא לקמסאי אלי שטר. לפי רוב הראשונים, זה תירוץ לא, אם אין לו השלכות רחבות יותר, זה תירוץ על המקרה של סלעים דינים דווקא. שטר שכתוב בו סלעים, כאילו כתוב בו שניים. וכתוב בו אם כן, ולא שלושה. אז לכן זה פותר משבוע. אבל ראינו את הפשט של אור שמח, של רבינו פרץ, שהכוונה היא משהו אחר, פחות או יותר, הודעה שאי אפשר לכפור בה, איננה הודעה. רבינו פרץ כתוב, איננה תפיעה ולא הודעה. ברמב"ם כתוב, אינה הודעה. והיה התירוץ המקורי, שכל שטר זה הלכו. כל שטר זה הלכו, ראינו כמה אפשרויות, מה כוונת המילים? רש"י אמר מצד השיעבוד. רב חיים הסביר ברמב״ם שזה פשט אחר, שזה מצד השיעבוד שנמצא בתוך השטר שהוא גבייה. למה זה גבייה? כי השטר מהווה בביתך, ב-100% תחליף שווה כסף כמעט לקרקע עצמו. ועכשיו ברמב״ם עצמו יש שאלה, הרמב״ם כותב הלכה, אם בלי מקור, זה מה שמעניין ברמב״ם, הרמב״ם כתב כאן הלכה שאין לו מקור, במילים של הרמב״ם. אנחנו מחפשים מקור. ההלכה היא גם מורכבת, מזכיר גם שיעבוד וגם הדבר שנקרא אצלו, הודעה שאי אפשר לכפור בה. אז השאלה היא, האם זה סיכום של התירוץ הראשון בגמרא, כמו שרב חיים אומר, האם זה סיכום של התירוץ השני של הגמרא, כפי שהאור שמח מאמין, והאם זה כולל גם התירוץ השלישי, כפי שהאור שמח גם כן מבין. ואני אומר לכם עוד פעם, יש עוד תירוצים ברמב״ם. כי ברור שהרמב״ם פתוח לכל מיני אינטרפטציות, כי הרמב״ם כאן יש לו הלכה שאין גמרא, וגמרא שאין ברמב״ם, וצריכים להתאים זה לזה, וצריכים גם להבין את הרמב״ם. אז מן הסתם יש עוד אפשרויות שאפילו לא הזכרנו. וזאת הסוגיה של סלעין דינרין, וגמר הסוגיה של הילה. כן, עודד. אוקיי. אנחנו נתראה בשבוע הבא. אנחנו, יש כאן עוד כמה, עוד הרבה שורות בגמרא בנושא של הלך, אבל הם בעצם חוזרים על עצמם קצת. אז לומדים את זה לבד. אנחנו, סוגיה הבאה שלנו תהיה הסוגיה שנקראת כאן בהימד א', ההי ראיה, נושא אחר, נושא של כנגדו על חשד על השבוע. זה דין בשבועות שמופיע פה, סוגיה קצרה קצת עם ראשונים על אתר. אני בעזרת השם אשלח מהרבה מקומות, אני מקווה מחר. אז לילה טוב לכולם, להתראות בשבוע הבא.